השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת יהודית בן חור זיכרונה לברכה, בת לאה ואן של ארליך זיכרונם לברכה, שהשבוע היה יום פטירתה. השיעור גם מוקדש לעילוי נשמת פרידל בת משה זיכרונה לברכה, שהיום יום ה-30 לפטירתה. נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתן. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ט' במסכת פסחים באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים היום במשנה ממש בתחילת עמוד א' ונסיים בשליש התחתון של עמוד ב'. השיעור היום יהיה 12 דקות. היום נדבר על מצבים של ספק, כשההתמקדות היא כמובן בספק חמץ, אבל נשווה את זה לספקות גם בתחומים אחרים, כשבכל המקרים שנראה היום, בכל מקרה יש שני ספקות. ספק אחד, האם יש בעיה, וספק שני, גם אם יש בעיה, האם יש פתרון. כלומר, המקרה הראשי שנדבר עליו, זה אחרי שסיימתי בדיקת חמץ בחדר א' ואני עובר לעשות בדיקת חמץ בחדר ב', לכאורה יש חשש שבינתיים תבוא חולדה, תיקח חמץ מחדר ב', שאותו עוד לא בדקתי, ותחזיר את החמץ לחדר א', ואז יוצא שאני צריך לבדוק שוב את חדר א'. זה ספק אחד, הספק האם יש כאן בעיה, אבל כמו שאמרנו, מצד שני גם יש ספק האם כבר יש כאן פתרון. אז זה מה שהתכוונו כשאמרנו שבכל המקרים שנראה היום בעצם יש שני ספקות, ספק אחד של הבעיה, כלומר שאם חוששים אליו אז אנחנו בבעיה, וספק שני של הפתרון, כלומר שאם חוששים אליו אז הבעיה מתפתלת כי יש פתרון. זאת הקדמה כללית, ועכשיו לגבי המקרה הספציפי שלנו, אומרת המשנה שלא חוששים. כלומר, אחרי שסיימתי לבדוק את חדר א', נגמר, ואני לא צריך לחשוש שתגיע חולדה מחדר ב' ותחזיר את החמץ לחדר א'. זה מה שכתוב במשנה, ועכשיו את הדיון לגבי זה בגמרא היום נחלק לשני חלקים. בחלק הראשון נראה מה הדין אם ראינו את החולדה לוקחת את החמץ חזרה, בחלק השני נשווה את הדין של המשנה שלנו עם הדין במשנה הבאה. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, כאמור המשנה אמרה שלא צריך לחשוש שם החולדה הביאה חמץ מחדר ב' חזרה לחדר א', אבל מכאן אפשר לדייק שזה דווקא כשאנחנו לא יודעים אם החולדה עשתה את זה. אבל אם אני רואה בפירוש חולדה לוקחת לי חמץ מחדר ב' והולכת לכיוון חדר א', אז משמע שאני כן צריך לחשוש ואני צריך לבדוק שוב את חדר א'. עכשיו, מזה שבמקרה כזה אנחנו אוסרים, יוצא שאנחנו לא חוששים לטובה לספק של הפתרון. כלומר, כמו שהקדמנו, גם אם החולדה לקחה, הרי יכול להיות שיש פתרון, כי אכלה את זה, אלא מכאן מהמשנה יוצא שלא חוששים לטובה לאותו פתרון. זה מה שיוצא מהמשנה שלנו, ועכשיו על זה הגמרא תביא שלוש קושיות, אבל הגמרא מביאה קודם את הקושיה הראשונה, ועל ידי זה שנתרץ אותה ונבין את העיקרון של המשנה, נראה מתוך זה עוד שתי קושיות, וגם אותה נתרץ בדיוק כמו שתרצנו את הקושיה הראשונה. אז הקושייה היא ממשנה במסכת העולות. שם כתוב שאם אני הולך לגור בבית שבו היה גר פעם גוי, והוא גר שם לפחות 40 יום, והגויים לא מקפידים על קבורה מסודרת, אז אני צריך לחשוש שמה באותו זמן האישה שהוא היה איתה, הייתה בהיריון והפילה, והוא קבר את הנפל בקרקע של הבית, וממילא אני צריך לחשוש שהבית תמה ואני צריך לעשות בדיקה. אבל ממשיכה המשנה ואומרת שאם זה מקום שיש בו חולדות או ברדלסים, אז אני לא צריך לחשוש, כי גם אם היה שם נפל, אני יכול לחשוש לכולה ולומר שהחולדה כבר הייתה לוקחת את הנפל ואוכלת אותו, וממילא אין כאן גופה ואין כאן תומה. זה מה שכתוב שם, וזה קשה על מה שאמרנו אצלנו, כי אצלנו הרי אמרנו שאם ראיתי את החולדה לוקחת את החמץ, אני לא יכול לחשוש לכולה שהיא אכלה אותו, אלא אני צריך לבדוק שוב, ואילו שם אנחנו רואים שכן הולכים לכולה, ואני יכול להניח שהחולדה אכלה את הנפל. זאת הקושייה, למה אצלנו לא מניחים שהיא אכלה ושם כן, ועל זה הגמרא מביאה שתי תשובות, כשהמשותף לשתי התשובות הוא שאצלנו המצב הוא ספק מול ודאי, ואילו שם זה לא ספק מול ודאי. כלומר, אצלנו הרי הבעיה ודאית, כי הרי ראיתי את החולדה עם הלחם חוזרת לחדר, ואילו הפתרון הוא רק ספק, אולי היא אכלה אותו, אולי לא. וכיוון שהבעיה ודאית והפתרון רק ספק, אז אין ספק, מוצאים מדי ודאי, זה אצלנו. לעומת זאת שם, במקרה של הנפל, אנחנו נראה שזה לא ספק מול ודאי, אלא או שזה ודאי מול ודאי ולכן מקלים, או שזה ספק מול ספק ולכן מקלים. זה באופן כללי, עכשיו נראה את התשובות עצמן. אז רבי זיירא אומר ששם, גם אם נאמר שהבעיה היא ודאית, אבל גם הפתרון הוא ודאי, או לפחות הרבה יותר ודאי מאצלנו, כי חולדות אוהבות בשר הרבה יותר משם אוהבות לחם, וממילא שם אפשר להניח בוודאות שהחולדה אכלה את הנפל, ואצלנו לא, ולכן שם מקלים, אצלנו לא. רב לעומת זאת אומר שגם אם נאמר שהחולדות אוכלות בשר כמו שהן אוכלות לחם ואין הבדל מבחינת הפתרון, אבל יש הבדל מבחינת הבעיה. כלומר, אצלנו הבעיה היא ודאית, כי הרי ראינו את החולדה לוקחת את הלחם, אבל שם הבעיה היא רק ספק, כי הרי אין לי באמת מושג שהגוי הזה נולד לו נפל ושהוא קבר אותו כאן, מי אמר שהיה לו נפל, מי אמר שהוא קבר אותו כאן, וממילא שם זה ספק מול ספק, ולכן אפשר להקל. אז שוב, אצלנו כשראינו את החולדה, זה ספק מול ודאי, ואין ספק מוציא מדי ודאי, לעומת זאת שם, לרבי זיירה זה ודאי מול ודאי, לרבה זה ספק מול ספק, ולכן אפשר להקל. זאת הקושייה הראשונה ושני התירוצים, ועכשיו, כיוון שהבנו שהדין במשנה שלנו זה בגלל שזה ספק מול ודאי ואין ספק מוציא מדי ודאי, הגמרא מקשה מעוד שני מקרים שגם שם לכאורה זה ספק מול ודאי, ובכל זאת הספק מנצח לכאורה ומקלים. מה שני המקרים? מקרה אחד זה שיש אדם חבר, כלומר אדם שמקפיד על תרומות ומעשרות, והוא נפטר, והוא השאיר בבית ערימה של פירות, אומרת הברייתא שאני יכול להניח שהם מאוסרים. עכשיו הרי כאן, הבעיה היא ודאית, כלומר ודאי שהפירות האלו היו פעם טבל, ואילו הפתרון שהוא איסר זה רק ספק, כי הרי אני לא יודע שהוא איסר, ובכל זאת הברייתא מקלה, כלומר לכאורה הספק כן מוציא מדי ודאי, זאת קושייה ראשונה. קושייה שנייה זה מברייתא שמדובר שם על אישה שהפילה נפל לתוך איזה בור עמוק, ובא כהן אחד ורצה לבדוק האם אותו נפל הוא זכר או נקבה, בשביל להגיד לאישה האם יש לה טומאה וטהרה כמו יולדת זכר או כמו יולדת נקבה. עכשיו אותו אדם שבדק היה כהן, והוא כנראה שכח מזה שאסור לו להתאמה למתים, והוא הכניס את הראש מעל הבאר בשביל לראות מה המין של הנפל, אבל היה שם חושך מדי בבאר, והוא בכלל לא הצליח לראות האם בכלל יש שם את הנפל או לא. אז לעזור לאישה הוא לא הצליח, כי הוא לא הצליח לראות, אבל לקלקל לעצמו אולי הוא כן הצליח, כרי הוא כהן, והוא הכניס את הראש מעל נפל. אבל אמרו לו חכמים, אל תדאג, אתה לא תמה. כי מן הסתם באה חולדה ולקחה ואכלה את אותו נפל, ממילא כששמת שם את הראש, הנפל כבר לא היה שם ולכן לא נתמת. עכשיו הרי גם במקרה הזה, הרי ודאי שהנפל היה שם, וזה רק ספק שמה חולדה לקחה אותו, ובכל זאת מקלים, כלומר שוב אנחנו רואים שספק מוציא מדי ודאי. אלה שתי הקושיות על העיקרון שאמרנו שאין ספק מוציא מדי ודאי. עוד פעם, קושייה ראשונה זה מחבר שמת שמניחים שערימת הפירות מאוסרת, אפילו שהיא הייתה ודאי טבל, וקושייה שנייה מאותו כהן ששם את הראש מעל הבור, שמניחים שהחולדה כבר לקחה ואכלה את הנפל והוא טהור, אפילו שוודאי היה שם נפל. אז לכאורה, הנה אנחנו רואים שספק מוציא מדי ודאי. אלה הקושיות, וגם את שתי הקושיות האלו נתרץ כמו שתרצנו מקודם. כלומר, אנחנו נאמר שבשני המקרים האלה מקלים, כי זה לא ספק מול ודאי, אלא זה או ספק מול ספק, או ודאי מול ודאי. שוב, או שזה ספק מול ספק, כלומר שעצם הבעיה היא ספק, אז גם אם הפתרון הוא ספק, בכל זאת מקלים. או שגם אם הבעיה היא ודאית, הפתרון הוא גם ודאי, כלומר ודאי מול ודאי, וגם אז מקלים. זאת המסגרת הכללית, עכשיו בואו נראה את התשובות עצמן. אז תשובה אחת אומרת שבשני המקרים האלו זה באמת ספק מול ספק. למה? אז במקרה של המעשר יכול להיות שבאמת גם הבעיה בספק, כי יכול להיות שהוא הכניס את התבועה הזאת לבית עוד לפני גמר המלאכה שלה, כלומר לפני המירוח, כלומר לפני השלב שבו עושים הרימה יפה בשדה, אלא הוא הכניס לבית ורק שם עשה את המירוח, ואז ממילא זה מעולם לא התחייב בתרומות ומעשרות, כלומר זה מעולם לא היה טבל, כלומר גם עצם הבעיה שזה היה טבל גם זה ספק. זה במקרה של המעשר, ואותו דבר במקרה של הנפל, יכול להיות שגם כאן לא הייתה בעיה מעולם, כי יכול להיות שהפילה שק עם אוויר, כלומר בלי נפל בפנים. ממילא בשני המקרים אפשר לומר שגם הבעיה היא ספק, ולכן שם מקלים, כי הספק פתרון מוציא מדי ספק הבעיה. לעומת זאת אצלנו מחמירים, כי הבעיה היא ודאית, כי ראיתי בעיניים את החולדה לוקחת את החמץ חזרה לחדר א'. זאת תשובה ראשונה, ששם זה ספק מול ספק. תשובה שנייה, בדיוק להפך, אפשר לומר שבשני המקרים שמקילים בהם, אמנם באמת הבעיה היא כן ודאית, אבל גם הפתרון הוא ודאי, בניגוד למקרה שלנו, שאני לא יודע אם היא אכלה את החמץ, ולכן אצלנו מחמירים, כי הפתרון לא ודאי, אבל בשני המקרים האלו הפתרון ודאי. למה שם הפתרון ודאי? אז לגבי חבר שמת, יש חזקה שחבר לא משאיר דבר לא מתוקן, לכן זה לא ספק אולי הוא יסר, אלא ודאי לנו שהוא יסר. ולגבי החולדה והנפל, אז לרבי זיירה כבר אמרנו מקודם שבבשר זה ודאי שהיא תיקח, בניגוד לחמץ, וגם לגבי רבה, אמנם רבה מקודם לא הבדיל בין בשר לבין חמץ לגבי הסיכוי שהיא תאכל, אבל גם הוא מסכים שבבשר יש יותר ודאות שהיא תגרור את זה לתוך החור שלה, וממילא כשאותו כהן הציץ מעל הבור, הנפל כבר ודאי לא היה שם, אמנם אולי הוא היה קיים בתוך החור של החולדה, אבל הוא לא היה באוויר מתחת לראש של אותו כהן, ולכן אותו כהן היה טהור. עד כאן שני התירוצים לשתי הקושיות מהחבר עם המעשר ומהכהן שהציץ מעל האוויר של הבור, שהקשנו על רבה שאמר שאין ספק של פתרון מוציא מדי ודאי של בעיה, וענינו שבאותם שני מקרים זה לא ספק מול ודאי, אלא או ספק מול ספק או ודאי מול ודאי, ולכן שם מקלים ואצלנו לא. עד כאן החלק הראשון של השיעור. נזכיר שבחלק הזה בעצם לא דיברנו על המקרה שכתוב במשנה, שזה שלא צריך לחשוש שמא תבוא חולדה, אלא על המקרה שמדויק מהמשנה, וזה שאם ראיתי חולדה לוקחת, אז אני כבר כן צריך לחשוש, כי זה כבר ודאי בעיה ורק ספק פתרון. עכשיו, בחלק השני של השיעור נדבר על המקרה שהמשנה כן כתבה ונשווה את זה לדין במשנה הבאה. אז כאמור, המשנה אמרה שאם בדקתי את חדר א' ולא ראיתי שום חולדה לוקחת חמץ בחזרה לשם, אז אני לא צריך לחשוש, כלומר, לא חוששים לחולדה. זה במשנה שלנו, ועכשיו על זה הגמרא מקשה מדין במשנה הבאה ביוד עמוד ב'. בסוף אותה משנה כתוב שאחרי שסיימתי עם בדיקת חמץ, אני צריך לשים את אותו חמץ במקום שמור. ולמה? כי אם אני אשים אותו סתם על השולחן במטבח, אז תבוא חולדה ותיקח אותו ותחזיר לאיזשהו מקום בבית. אז הנה אנחנו רואים שכן חוששים לחולדה. אז למה במשנה שלנו כתוב שלא חוששים לחולדה, ואילו במשנה שם כתוב שכן? זאת הקושייה, ועל הקושייה הזאת נביא שתי תשובות. התשובה הראשונה היא של אביי, אבל לפני שנראה אותה, קודם כל בוא ננסה להבין למה באמת המשנה שלנו אומרת שלא צריך לחשוש. אז אפשר להציע שני הסברים. הסבר אחד זה שאומנם יש ספק הזה, אבל לא חוששים אליו, כי הרי אני בדקתי את החדר, החדר בחזקת בדוק, אז אני לא צריך לחשוש שאולי יש כאן איזושהי בעיה. זה הסבר אחד. הסבר שני זה שאומנם אני כן צריך להתייחס לאותו ספק שאולי חולדה תבוא, אבל יש גם ספק פתרון. כלומר, כמו שאמרנו מקודם, גם אם היא תיקח חמץ, אולי תאכל אותו. וממילא, כיוון שיש ספק בעיה וספק פתרון, אז כמו שכבר ראינו, ספק מוציא מדי ספק, ולכן המשנה שלנו מקלה. עכשיו, לפי ההבנה הזאת, אומר אביי, יש הבדל בין המשנה שלנו למשנה הבאה, שאצלנו באמת יש ספק פתרון. לעומת זאת, במשנה הבאה אין ספק פתרון, אלא ודאי שאין פתרון. למה? כי המשנה שלנו הרי מדברת על הלילה אחרי בדיקת חמץ. לעומת זאת, המשנה הבאה שאומרת שצריך לשמור את החמץ במקום שמור, מדברת על יום י"ד. ביום י"ד החולדות נכנסות ללחץ, כי הן רואות שהיום אף אחד לא אופה שום דבר, כי הרי רוב האנשים לא אופים מצות בערב פסח, אז הן לחוצות שלא יהיה להם אוכל, אז אם היא כבר מוצאת איזה חתיכת לחם, היא לא תוכל עכשיו אלא היא תתאפק בשביל לשמור אותה לאחר כך כשהיא תהיה יותר רעבה. ולכן, במשנה שלנו מקלים, כי אמנם יש ספק אם היא תיקח, אבל גם יש ספק פתרון, כלומר יכול להיות שהיא תאכל. לעומת זאת, במשנה הבאה, שזה ביום י"ד, אמנם הבעיה היא באותה רמה של ספק, שמי תיקח, אבל הפתרון שם הרבה פחות ודאי, ולכן אומרים לו, תשמור את החמץ בארון שלא תבוא חולדה. זאת התשובה של אביי, אבל רב תוקף אותו ואומר, מה החולדה הזאת היא נביאה? מאיפה היא יודעת שאנשים פחות אופים? היא לא כזאת חכמה. אלא רב נותן הסבר אחר, והוא אומר שבאמת אין שום הבדל בין המשנה שלנו למשנה הבאה. הרי גם לפי המשנה שלנו, אמנם מלכתחילה לא צריך לחשוש, אבל כמו שלמדנו בחלק הקודם, אם ראינו חולדה שלוקחת, אז כבר זה כן אסור. לכן המשנה הבאה אומרת לנו, תשמור על החמץ טוב בשביל שלא יהיה מצב שבו אתה תראה חולדה ואז כבר תסתבך ותצטרך לבדוק שוב. זה הסבר של רבא. רב מרי אומר משהו מאוד דומה, והוא אומר אפילו אם לא תראה את החולדה עצמה, אלא פשוט תראה שחסרה כאן איזה חתיכה, גם אז זה נחשב כאילו שראית את החולדה ואתה תצטרך לבדוק שוב. עד כאן החלק השני, ההשוואה בין המשנה שלנו למשנה הבאה. בזה הגענו לשליש התחתון של עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. ראינו במשנה שלא צריך לחשוש שמא תבוא חולדה ותעביר חמץ מחדר שעוד לא בדקתי לחדר שבו בדקתי. את הדיון בגמרא על זה חילקנו לשני חלקים. בחלק הראשון אמרנו שאם בכל זאת ראיתי חולדה שלוקחת חמץ חזרה לשם, אז אני כן צריך לבדוק שוב, ושאלנו למה זה שונה מאדם שהולך לגור במקום שגר שם פעם גוי, ויש שם באותו מקום חולדות, אז הוא לא צריך לחשוש שמא הגויה הפילה ויש שם עכשיו נפל, כי גם אם יש נפל, מן הסתם החולדות כבר אכלו אותו. אז למה אצלנו, אם ראיתי חולדה, אני לא יכול להניח שהיה פתרון, כלומר שהחולדה אכלה את החמץ, ואילו שם אני כן יכול לסמוך על הפתרון ולהניח שהחולדה אכלה את הנפל. זאת הקושייה, וענינו על זה שתי תשובות. רבי זיירא אומר ששם זה לא ספק מול ודאי, אלא זה ודאי מול ודאי, כי הפתרון שם הוא ודאי, כי החולדה ודאי אוכלת את הבשר. רב לעומת זאת גם הוא מסכים ששם זה לא ספק מול ודאי, אלא זה ספק מול ספק, כי שם הבעיה עצמה היא בספק, כי מי אמר שהיה שם בכלל נפל, לכן שם מקלים ואצלנו לא. אלה שתי התשובות. אחר כך, מתוך זה שהבנו שאצלנו מחמירים כי זה ספק מול ודאי, הבנו עוד שתי קושיות, משני מקרים שגם שם לכאורה זה ספק מול ודאי, ובכל זאת מקלים כמו הספק. שני המקרים הם חבר שמת והשאיר הרימה של פירות, ואנחנו מניחים שהוא יסר אותם, ומקרה שני, כהן שהציץ מעל בור בשביל לראות את הנפל שבתוך הבור, אנחנו מניחים שהנפל כבר לא היה שם כי חולדה לקחה אותו, ושאותו אדם טהור. עכשיו, באותם שני מקרים, הרי לכאורה הבעיה היא ודאית, כלומר, הטבל והתומה, והפתרון, כלומר זה שהוא יסר או זה שהחולדה לקחה זה רק ספק, ובכל זאת מקלים. על שתי הקושיות האלו ענינו גם כאן את אותם שתי תשובות שענינו לקושייה הראשונה, כלומר, תשובה אחת זה שבשני המקרים האלה גם הבעיה היא ספק, כלומר זה ספק מול ספק, כי אולי אותו חבר הכניס את הפירות לבית לפני הגמר מלאכה, ואולי אותה אישה ילדה סק מלא אוויר, בלי נפל בכלל, זאת תשובה אחת. תשובה שנייה, גם אם הבעיה בשני המקרים האלה כן ודאית, אבל גם הפתרון ודאי, כלומר, במקרה של המעשר אנחנו מניחים בוודאות שהוא יסר, זה לא רק ספק, כי חזקה על חבר שלא משאיר דבר לא מתוקן, ואותו דבר במקרה של הנפל, אמנם לא ודאי לנו שהחולדה אכלה את הנפל, אבל ודאי לנו שהיא גררה אותו משם בשביל לשמור לעצמה, לכן זה ודאי מול ודאי ומקלים, לעומת זאת אצלנו זה רק ספק מול ודאי ולא מקלים. עד כאן החלק הראשון. בחלק השני, במקרה שלא ראינו את החולדה, שהמשנה אמרה שאני לא צריך לחשוש שבאה החולדה ומקלים, הקשנו על זה מהמשנה הבאה, ששם המשנה אומרת שאחרי שאני גומר עם הבדיקת חמץ, את החמץ שאני שומר צריך לשמור במקום מוגן שלא יבואו חולדות, אז הנה אנחנו רואים שכן חוששים, על זה ענינו שתי תשובות. תשובה אחת הבאה אמר זה שיש הבדל מבחינת רמת הפתרון, כלומר אצלנו אפשר להניח שגם אם החולדה לקחה חמץ אולי היא תאכל אותו ולכן אפשר להקל, לעומת זאת שם ודאי לנו שהיא לא תאכל כי זה י' ניסן והחולדות רואות שאין הרבה אוכל אז הן שומרות ולכן שם צריך להחמיר, זאת תשובה אחת. רבה לא אוהב את זה כי החולדה היא לא כל כך חכמה, לכן אומר רבה באמת אין שום הבדל בין המשניות וגם המשנה שם תסכים שמלכתחילה לא צריך לחשוש, אבל מה שהמשנה אמרה שם זה הצעה טובה, כדאי לך לשמור על זה מוגן כי אם בכל זאת כן תראה חולדה לוקחת, אז היא יסבך אותך ותצטרך לבדוק שוב כל טוב.